בפעם הקודמת התחלתי לעסוק בנושא האוקימתות, כשהקונטקסט בעצם זה איזשהו ניסיון להבין את הלימוד. כן, השיעורים הקודמים דיברתי על הניתוח הבריסקאי, על מטרת הלימוד, האם מטרת הלימוד זה ההלכה או העקרונות התיאורטיים או המופשטים, ואמרתי שאני אדגים את זה דרך נושא האוקימתות. אז בפעם הקודמת הצגתי כבר את הבעיה ואת ההסבר היסודי בנושא האוקימתה. הבעיה היא שעל פניו האוקימתה נראית פרשנות לא ישרה. כן, רבא אומר נתן גט ביד עבדה ישן ומשמרתו, הרי זה גט. ופתאום מסבירים לנו שזה עבד כפות, ישן, ואני לא יודע מה, כל מיני תכונות שלא היה להן רמז בדברי רבא. ואז השאלה עולה, כן, אז מה, רבא לא יכול היה להגיד לנו את העניין הזה שמדבר על עבד כפות וישן? והבאתי כל מיני הסברים שהם לא כך משכנעים. בסופו של דבר טענתי שמה שנעשה כאן הוא בעצם מקביל למה שקורה כמעט בכל דיון שאנחנו עושים, בפרט דיון מדעי. מה שרבא בעצם רצה לומר לנו זה איזושהי תכונה של עבדים בכלל, שעבד הוא כמו חצר, רק הוא אמר את זה דרך השלכה הלכתית. לדוגמה, שעבד כאשר שמים לו משהו ביד אז הוא קונה את הדבר עבור האדון שלו, אבל זאת רק השלכה לאמירה הכללית שאומרת שעבד הוא כמו חצר. עכשיו, נכון שבהשלכה המסוימת הזאת נדרשים תנאים נוספים, כי עבד סתם ככה הוא אמנם חצר, אבל הוא חצר ניידת. זאת אומרת, הוא חצר שלא יכולה לקנות עבור מישהו אחר, ולכן צריך להעמיד אותו במצב שהוא כפות וישן, כדי שהחצר תהיה נייחת ומשתמרת לדעתה, לדעת האדונית שלו. אבל זה רק בשביל להסביר לי למה באמת העבד הזה קונה. אבל העבד הזה הוא כמו חצר גם אם הוא לא כפות וישן. זה נכון לכל עבד שהוא כמו חצר. ההשלכה המסוימת של האמירה שהוא כמו חצר לעניין קניינים, זה קיים רק שהוא כפות וישן. והטענה היא שרבא בעצם בא לומר לנו את העיקרון הכללי, ולא את ההשלכה המסוימת. הוא לא בא להגיד שעבד קונה, הוא בא להגיד שעבד הוא כמו חצר.
כמו קרקע.
מה? כמו חצר. לא כמו קרקע. עבד הוא גם כמו קרקע, אבל חוץ מזה הוא גם כמו חצר. חצר במובן הזה, במובן של הבעלות. עבד הוא כמו קרקע, זה רק שאלה מה הוא. החצר פירושו זה רכוש של מישהו. אז העבד הוא רכוש של בעליו, כמו שהחצר היא רכוש של בעליה. אחת ההשלכות זה שהוא קונה, אמרתי, יש, לא יודע מה, שאם יהיה חמץ אצלו, אז יש מקום להגיד, אולי זה גם בעליו עובר על בעל יראה. כמו שהחמץ נמצא אצלו בחצר. בסדר, אני רק מביא דוגמה, לא זוכר כרגע מקור ברור לעניין הזה, אבל הטענה היא שהאמירה של רבא בעצם באה לומר לנו איזושהי אמירה כללית שנכונה על כל העבדים. וההזדקקות לאוקימתא לא קשורה בכלל לאמירה הכללית. האמירה הכללית נכונה לכל העבדים, לכן אין פלא שרבא לא סייג את זה. רבא דיבר על עבד סתם, לא אמר עבד דווקא כפות וישן. ולמה? כי מה שהוא אומר באמת נכון לכל עבד. לא רק לעבד המסוים הזה. רק שהצורה שהרבא מתבטא, הוא לא אומר לנו את החוק הכללי, עבדים הם כמו חצר. אם הוא היה אומר את זה, הכל היה בסדר. הוא לא אומר את זה, הוא אומר את זה דרך דוגמה. הוא אומר שעבד קונה בקניין חצר לרבו. אבל אנחנו, כשאנחנו קוראים אותו, אנחנו מבינים שבעצם הוא מתכוון למה לנו איזשהו חוק כללי, שעבד הוא כמו חצר. ואז אנחנו שואלים, בסדר, אבל לגבי הקניין, אתה מדגים את זה דרך זה שהעבד קונה. לעניין קניין יש עוד דרישות, לא מספיק שהוא יהיה חצר, צריך שתהיה חצר שמשתמרת לדעתה. וזה לא מתקיים. בסדר, העבד הוא כפות וישן. זה לא מעניין עכשיו. אני מדבר איתך על תכונה של עבדים בכלל.
אני מביא את הדוגמה הכי פחות מוצלחת. שיביא דוגמה ש...
בכל הקשר שהוא היה מביא, יכול להיות שיהיו עוד תנאים צדדיים, שבהם היית צריך להגיד שזה רק עבד שהוא כזה וכזה בשביל שזה יחול. זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, חוק כללי אף פעם לא מופיע באופן פשוט במציאות. תמיד שאתה... אדגים את זה יותר, אני אפרט את זה יותר עוד מעט. זאת אומרת, חוקים כלליים, כשאנחנו מיישמים אותם במציאות, הם אף פעם לא יופיעו בתארתם. זה לא משנה, גם אם הוא יביא דוגמה אחרת, זה לא יעזור. תמיד נצטרך איזושהי הוקימתא כדי להוריד את החוק הכללי לתוך המציאות. אז הוא בחר דוגמה אחת, הוקימתא אחת. העובדה היא שהגמרא הבינה את זה, זאת אומרת, הגמרא יד מבינה שצריך לעשות פה איזושהי הוקימתא ולא אומרת איזשהו משהו אחר, כי הגמרא מבינה שמאחורי האמירה ההלכתית הספציפית בעצם מונח עיקרון כללי.
המונח
חצר לא ידוע לנו בלי קשר לרבה?
מה זאת אומרת, בעבד? שעבד הוא כמו חצר או בכלל חצר?
לא, כשעבד הוא כמו חצר.
לא, זה מה שרבה אומר.
אני אחזור רגע לדוגמה המדעית שדרכה ניסיתי להמחיש את העניין. כשאנחנו מדברים על חוק מדעי, או הקשר המדעי, לא דוגמה מדעי, שהרבה דוגמאות, כל חוק מדעי הוא דוגמה לזה. זאת אומרת, אין חוק מדעי אחד שבאמת מתאר את המציאות, כמו שהיא, אין דבר כזה. חוק מדעי הוא לעולם עוסק באיזושהי מציאות מופשטת. אנחנו אומרים שכוח פיח תאוצה, כן, לפי החוק השני של ניוטון, שהתאוצה זה הכוח חלקי המסה, זה לא נכון, זה אף פעם לא קורה. אף פעם עוד מעולם מישהו לא ראה דבר כזה. למה? כי תמיד מעורבים פה, אתה מפעיל עליו כוח מסוים, והתאוצה פתאום היא אחרת. למה? כי יש חיכוך, כי יש כוחות אחרים, כי יש כל מיני השפעות שאותן לא לקחנו בחשבון. אז יבוא מישהו ויאמר, כן, אמרתי את זה בפעם הקודמת. והוא מישהו ויאמר, רגע, אבל זה לא נכון, הרי גוף שמפעילים עליו כוח לא מפתח את התאוצה של F חלקי M, כן, של הכוח חלקי המסה, אלא תאוצה קטנה יותר. ומצל, אחה במה יסקינן בעולם בלי חיכוך. אין עולם בלי חיכוך. בעולם שלנו בכל מקום יש חיכוך. נכון, אבל החוק עוסק באיזשהו עולם מופשט שהוא עולם בלי חיכוך. למה זה חשוב? בגלל שאחרי שאנחנו מבינים את החוקים הכלליים, אנחנו יכולים לחזור וליישם אותם על העולם שלנו. ההבנה שלנו בנויה באופן כזה שאנחנו צריכים לעשות הכללות ולהעביר את הדיון לעולמות מופשטים, לחוקים כלליים שעוסקים בעולמות מופשטים. היישום בסופו של דבר זה לקחת את החוקים המופשטים האלה וליישם אותם חזרה, ליישם אותם חזרה למציאות. מה עושה ההפשטה כזאת? כשאני אומר למשל ש גוף שפועל עליו כוח מסוים, אז מפתח תאוצה, כן, שהיא הכוח חלקי המסה, אז בעצם אני לא עוסק בגוף קונקרטי. אני לא עוסק בגוף קונקרטי, אני עוסק בגוף מופשט. כי אם הגוף הזה היה גם מטען חשמלי, אז היה עוד דברים שמשפיעים עליו. אם היה לו גודל והוא לא היה נקודתי, אז עוד פעם יש כל מיני דברים שמשפיעים עליו. אז אני מדבר על גוף שאין לו גודל, ושיש לו רק מסה אבל לא מטען חשמלי, ושאין חיכוך בסביבה, כל מיני הפשטות כאלה. אני מנקה את המרקע מכל מיני דברים שמפריעים, כן, המציאות הרי רק מעצבנת, זאת אומרת, אם לא הייתה מציאות, המדע יכול להיות מושלם. זאת אומרת, המדע לא עובד במציאות, זאת אומרת, אף פעם לא. אז לכן אני חייב לנקות את המציאות מכל מיני דברים, ולהגיע לאיזשהו מצב אפלטוני, כן, איזשהו עולם תיאורטי, עולם מופשט, שבו עוסק החוק המדעי. עכשיו תראו, מה בעצם זה אומר לנקות מושג מכל מיני מאפיינים? אתם יודעים, יש בתורת האינפורמציה, אז מדברים על מידת האינפורמציה שיש במשפט, או במושג, והיא עומדת בפרופורציה הפוכה למספר התכונות שלו. זאת אומרת, כשאני אומר שבן גוריון היה ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, אז נתתי פה לכאורה הרבה אינפורמציה, כן? ראש הממשלה הוא היה הראשון, וראש הממשלה של מדינת ישראל, לא של מדינה, ואיזה מדינה? מדינת ישראל. אז נגיד, הוא היה חבר בממשלה, אם תרצו, וגם ראש הממשלה, אפשר לפרק את זה לעוד כל מיני זה. אז נתתי פה הרבה מידע, אבל בהסתכלות של תורת האינפורמציה נתתי פה מעט מידע. כי בעצם, טוב, שאלה מאיזה צלת המשוואה מסתכלים, אבל בעצם הכמות הגדולה הזאת של המידע נכונה רק לאובייקט אחד. עכשיו בוא נוריד רגע את ישראל, ראש הממשלה הראשון של מדינה. אתם מבינים שזה כבר מכיל יותר מאשר אובייקט אחד, נכון? כל המדינות, ראש הממשלה הראשון, יש קבוצה יותר רחבה, אוקיי? ראש הממשלה הראשון לא של מדינה, סתם ראש הממשלה הראשון, אולי יש, לא יודע מה, ישויות אחרות שיש להם גם ממשלה, אוקיי? באמת בבליך, ראש הממשלה הראשון של מצטר בבליך. אז מה זה אומר שם? אנחנו מרחיבים עוד יותר את הקבוצה, נכון? עכשיו אני אומר, ראש של משהו, לאו דווקא של ממשלה. בסדר? הרחבתי עוד יותר את הקבוצה, נכון? עכשיו חבר במשהו, אפילו לא ראש. ראש זה כבר חבר מסוים. עוד יותר הרחבתי. זאת אומרת, ככל שאני אומר יותר על הדבר, אני מצמצם את הקבוצה שבה אני עוסק, נכון? יש פחות אובייקטים שבהם זה יהיה נכון לומר. ככל שאני מוריד מידע, בעצם אני מוסיף אובייקטים. רק שאלה של איך מסתכלים על אינפורמציה. אם אני נותן יותר אינפורמציה, אני נותן את זה על פחות אובייקטים. כי פחות אובייקטים מתוארים על ידי אותה אינפורמציה בדיוק. אם אני רוצה דמיון קטן יותר בין האובייקטים, אז יכיל יותר אובייקטים. אגב, זה הרעיון של כלל ופרט. מידות
מידות הדרה של כלל ופרט בדיוק בנויות באופן הזה. זאת אומרת, כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל, ההבדל ביניהם זה בשאלה כמה מידע מתוך הפרטים הוא רלוונטי. זאת אומרת, אם תיקח את הפרטים בבקר, פדיון מעשר שני, נתת את הכסף בבקר ובצון, ביין ובשחר, ואז כן, פודים את זה, עולים לירושלים ואוכלים את המעשר שני בירושלים. מה זה בקר וצון, יין ושחר? זה ברור שזה רק דוגמאות, אבל איך אני מרחיב את זה? אז אני צריך לראות מה התכונות של בקר וצון, יין ושחר, ולהגיד שכל מה שדומה לבקר וצון, יין ושחר, בתכונות האלה, גם בו אפשר לתת את הכסף, אפשר לקנות עם הכסף הזה גם מאכלים אחרים, אחרים שעולים לירושלים, אז כמו בן עזיר דנה על זה, האם מלח אפשר לקנות, מים ומלח, דגים, עופות, מה נכלל בתוך העניין הזה? והדיון מתנהל בשאלה כמה מתוך המאפיינים של בקר וצון, יין ושחר הם רלוונטיים. ואם אני לוקח, נגיד שיש ארבעה מאפיינים לבקר וצון, יין ושחר, פרי מפרי וגידולי קרקע, מה אומרת שם, לא משנה, יש כמה מאפיינים של הדוגמאות האלה. עכשיו, האם אני צריך אחד מתוך שני המאפיינים? כל אחד מתוך שני המאפיינים הוא אחד מסוים? או את שניהם דווקא? זאת אומרת, אני צריך שני המאפיינים. אז זאת הרחבה, הכללה מצומצמת יותר, נכון? אם אני רוצה רק מאפיין אחד, אז זאת הכללה יותר רחבה. שזה בדיוק המשחק הזה, זאת אומרת, כמה מאפיינים להשאיר, ודרך זה לשלוט על ההיקף של ההכללה. זאת אומרת שאני נותן יותר מידע, הקבוצה שאותה אני מגדיר דרך זה, היא קבוצה יותר מצומצמת. ולכן כשאני חוזר עכשיו להקשר של מושגים מדעיים...
אם זה and ולא or. אם זה and ולא or.
כן, כן, ברור. אם זה or, אז הרחבה כמובן. כן. אז כאשר... or זה בעצם... or זה בעצם... זאת אומרת, זה חיבור של הרבה הכללות רחבות. זה כן. כי כל מרכיב לחוד הוא בעצם מרכיב אחד, יש לו הכללה מאוד רחבה. אני עושה חיבור, כן, ייחוד שלנו. כשאני חוזר למושגים מדעיים, בעצם מה שאני אומר זה שחוק הגרביטציה של ניוטון, או החוק השני של ניוטון, בכלל לא עוסק באובייקטים מהעולם שלנו. הוא עוסק באובייקטים מופשטים לגמרי. זה אובייקטים שהם בעצם, הם גופים נקודתיים,
אנחנו יודעים שפיזיקאים, נזכרת את זה פעם, אני חושב, שפיזיקאים רוצים להבין איך פועל חמור, אז מתחילים עם חמור נקודתי. קודם כל בוא נראה חמור שהוא נקודה, ואחרי זה אני מסמיך לו זנב, רגליים, צריך ל...
אז גם בכלל הפיזיקה ככה היא עוסקת. כל מי שלומד מכניקה יודע שמכניקה עוסקת בגופים נקודתיים. אין גופים נקודתיים בעולם. מישהו פעם ראה גוף נקודתי. אם הוא היה נקודתי, אפשר היה לראות אותו. אפילו אם יש גוף כזה. אז לכן, ברור שאין גופים כאלה, אבל אנחנו עוסקים בהפשטות. אנחנו מדברים על גוף נקודתי שיש לו רק מסה ושום תכונה אחרת. הוא גם חלק, הוא לא מושפע מחיכוכים, הוא לא מפריע לו שום דבר, אין לו מטען חשמלי, אין לו גודל, זאת אומרת הוא נקודת מסה, יש לו רק מסה. זהו, זה גוף עם תכונה אחת. ובגוף הזה עוסק החוק השני של ניוטון, החוק הגרביטציה של ניוטון. בגוף המשונה הזה שאף אחד לא ראה אותו וגם לא יראה אותו מעולם. אז למה זה משנה? למה זה חשוב? בגלל שבשביל להבין את המציאות איך עובדים גופים ריאליים, שלהם יש מטען חשמלי ויש גודל ויש חיכוך ויש המון דברים, אני לא יודע לעשות את זה, זה מורכב, זה מסובך. אז מה אני עושה? אני לוקח כל היבט מהמציאות ומגדיר איזשהו גוף מופשט. שעליו אני יכול לחשוב בצורה יותר מסודרת, אותו אני יכול להבין. אז בוא ניקח גוף נקודתי שיש לו רק מסה וזהו. אחרי זה ניקח גוף שיש לו מסה אבל יש לו גם גודל. אחרי זה ניקח גוף שיש לו מסה וגודל ויש לו גם חיכוך או גם מטען חשמלי, או גם נוסיף כל פעם עוד מרכיב לגוף שבו אנחנו עוסקים, עד שבסוף התקווה היא שבסוף נגיע לגוף אמיתי, לגוף ריאלי, שנוכל להבין איך באמת עובדים גופים בעולם שלנו. אבל בשביל להבין את זה, אני צריך חוק שעוסק בגופים שיש להם רק מטען חשמלי. זה חוק אחד, זה חוקי האלקטרומגנטיות. עכשיו אני צריך חוק שעוסק רק בגופים שיש להם מסה, זה חוקי הגרביטציה. אחרי זה אני צריך חוק שעוסק רק בגופים שיש להם גודל, אבל לא שום דבר אחר. מה היחס בין גודל לבין גוף נקודתי? כן, זה חישובים של מרכז המסה, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. ואז כל דבר כזה אני מטפל בו לחוד. ואף אחד, זה שלושה חוקים שהבאתי כאן, כל אחד מהחוקים האלה עוסק בעצם באיזושהי מציאות מופשטת בכלל, בגופים שלא מופיעים אצלנו בעולם, לא קשורים בכלל לעולם. אבל זה מאוד מועיל להבנה, כי פירקתי את המציאות שלנו למרכיביה, וכל מרכיב כזה הבנתי אותו לחוד. אז לכן פירוק כזה הוא בעצם צורה אחרת להסתכל על הכללה מדעית. כשאני אומר שכל גוף בעל מסה מתנהג באופן כזה וכזה, מה עשיתי? עשיתי הכללה שנכונה לכל הגופים עם המון תכונות שלכל אחד מהם. יש כל עוד, יש לו גם מסה. וזה משותף להמון גופים. המון גופים יש להם מעשה, רק לכל אחד יש גם עוד תכונות. אז ההבנה זה תמיד חתכים של המציאות. החתך דרך מי יש מעשה, חתך דרך למי יש מטען, חתך דרך מי הוא עיגול או מי הוא מרובע. כל מיני חתכים של המציאות אני עושה, כי אני לא יכול להבין את המציאות עם כל המימדים שלה. אז כל פעם אני עושה לה היטל על, 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 על מימד אחד, וההיטל הזה הוא בעצם איזשהו סוג של הכללה שעוסק במושגים מופשטים. בעצם זה גם מה שה... זה גם מה שהמימרה או ההלכתית או המשנה עושה. מה שרבה בעצם רוצה לומר לנו על עבד, הוא בכלל לא מדבר על עבדים קונקרטיים. זה לא מעניין אותו עבדים קונקרטיים. הוא מדבר על אידאה של עבד. בעולם הפלטוני יש איזשהו דבר שקוראים לו עבד. העבד הזה הוא חצר. נכון, עבדים קונקרטיים הם גם מסתובבים על הרגליים לצערי. יש להם כל מיני תכונות מעצבנות שלא נותנות לנו ליישם עליהם את החוקים התיאורטיים שלנו. בסדר, אז נקשור להם את הרגליים ונעשה כל מיני פטנטים כאלה ואחרים, כדי שנוכל לראות איך תופיע התכונה התיאורטית. אבל התכונה התיאורטית באמת מופיעה רק באובייקט תיאורטי. היא לא עוסקת באובייקט המעשי, כמו הגוף עם הנקודתי שיש לו רק מסה, זה בדיוק אותו דבר. ועכשיו, מה אני צריך לעשות כדי לחזור וליישם את החוק הכללי הזה במציאות? אני בעצם צריך אחת משתיים. זאת אומרת, קודם כל, במציאות עצמה, אני בונה מצב מעבדה. הזכרתי את זה, אני חושב. אני בונה מצב מעבדה. במצב המעבדה, אני מנסה לייצר מצב שהוא אמנם ריאלי במציאות שלנו, אבל קרוב ככל האפשר למצב האוטופי. למצב האפלטוני. מה זה עושה לגבי העבד? קושרים לו את הרגליים ושולחים אותו לישון, עם כדור שינה. נכון? עכשיו, את מי זה מעניין לבדוק את ההלכה שעוסקת בעבדים ישנים וקשורי רגליים? מישהו פעם מתעכל בשאלה כזאת? מה פתאום? זה לא מעניין. זה ניסוי מדעי, הדבר הזה. אני לוקח עבד, מכניס אותו למעבדה כזאת, שהיא לא מתאימה באמת למה שקורה בעולם. אני קושר לו את הרגליים ושולח אותו לישון. אבל רק שם אני אוכל לראות באמת את החוק של רבא ותארתו. שם אני פתאום מראה שעבד הוא ממש חצר, שים לו את זה ביד, הוא קנה, האדון שלו קנה את זה. אז אני חייב לייצר מצב מעבדתי כדי לראות את החוק הכללי. זה לא, עכשיו אפשר להאשים את, את רבא. בסדר, זאת תכללה פשטנית. מה זה מעניין? אנחנו רוצים לדעת מה קורה עם עבדים אמיתיים. זה נכון לכל חוק מדעי. כל חוק מדעי הוא הכללה פשטנית. ותמיד מה שאני, הרבה פעמים כשאני מציע הסבר למשהו, יש לי ככה, אני נוטה לחשיבה יותר תיאורטית, אז תמיד אומרים, טוב, זאת הכללה פשטנית, בעולם זה לא עובד ככה. זאת טענה שטותית. זאת טענה שטותית, כי ברור שבעולם זה לא עובד ככה, וכדי להבין איך העסק עובד בעולם, אתה חייב לעשות הכללות שונות, ואז לקחת את כל ההכללות, ולראות איך אני מיישם את זה בעולם הריאלי. הזכרתי, אני חושב פעם, כן, שאמרו, תמיד אומרים שבית חולים היה יכול להיות מושלם בלי החולים. זאת אומרת, זה אוניברסיטה בלי הסטודנטים. רק מפריעים החברה האלה. אז גם המדע היה יכול להיות מושלם בלי המציאות. מה?
צבא בלי חיילים.
צבא בלי חיילים, כן, בדיוק. זאת אומרת, המדע היה יכול להיות מושלם בלי המציאות. המציאות רק מפריעה. וזה נכון. כי המדע המושלם באמת לא עוסק במציאות. מדען לא עוסק במציאות בכלל. תפיסה שהרבה אנשים טועים בה. מדען לא עוסק במציאות, הוא עוסק בעולמות מופשטים. עכשיו, הוא נכנס לתוך המעבדה שלו, מוריד את הטמפרטורה לאפס, קושר את הרגליים של העבד, ועושה כל מיני דברים כאלה, כדי שזה ייראה קצת דומה למציאות המופשטת שבה עוסק החוק שלו. אז אומרים לו, אבל תצא לרחוב, אין, לא תמצא שם עבד קשור וישן. מה, שנותנים לו גפת?
לא, הוא לא עושה את זה כדי שהוא יוכל לבדוק את התיאוריה.
בדיוק, אז אני אומר, התיאוריה בעצם עוסקת במצבים שכדי לראות אותם אתה צריך לחרוג מהעולם. אתה צריך ללכת למקומות שהם משונים, הם אזוטריים. מי מתעסק עם זה בכלל? אבל בלי זה לא נוכל להבין גם את המציאות עצמה. כי בשביל להבין איך מתנהג עבד אמיתי, אני צריך לחבר כמה חוקים כלליים. חוק אחד זה מה קורה עם העבד האפלטוני הזה שהוא קשור, יושב, זאת אומרת, עבד שהוא רק עבד, הוא בעצם אבן שקוראים לה עבד. כן, היא לא יודעת ללכת, היא לא ערה, אין לה מודעות, אין לה שום דבר, אבל קוראים לה עבד. מן זה משהו מופשט כזה. אחרי זה אני אומר, אוקיי, מה קורה עם בן אדם שהוא לא עבד? אדם הולך, אז אני יודע, זה לא משתמר. הוא לא חצר בכלל, אבל הוא לא משתמר. ואוקיי, עכשיו ניקח את העבד המופשט, נחבר אותו עם אדם, נגיד, אופ, יש לי עבד שהוא אדם, לא אבן. אז עכשיו אני מתחיל להתקרב למציאות. אני לוקח את שני החוקים המופשטים, מיישם את שניהם ביחד ומנסה להבין מה זה אומר על המציאות. זה כבר יותר קרוב לעבד ריאלי. זה מה שקורה במציאות עצמה. כן.
בעולם של המדע יש את ההנצלים השונים, אבל יש איזשהו כללים לאיך לעשות את האינטגרציה של הדברים האלה, לקבל משהו מציאותי, מה שמהנדס יעשה למשל. בעולם שלנו של התורה, כן, יש גם את ההיטלים, אבל איפה החוקים של האינטגרציה?
זה חוקי הפסיקה, או יישום, היישום ההלכתי. נכון.
ויש חוקי פסיקה גם...
אני לא יודע אם לקרוא חוקים זה דבר, זה מילה חזקה מדי אולי. אבל כן, יש עקרונות או יש צורות איך עושים את זה נכון, להתפתח במסורת ההלכתית. האם יש חוקים כאלה? אני אגב גם במדע לא בטוח שיש חוקים כאלה. גם במדע, המעבר...
אנחנו משיגים, יכולים לעשות דברים נפלאים.
לא.
לא רק הבסיס של החוקי הטבע, זה המהנדס של...
לא, ברור, אבל גם בהלכה אנחנו פוסקים הלכה. העובדה שאנחנו מיישמים נכונה גם פה וגם שם. השאלה אם הדבר הזה משקף את העובדה שיש פה חוקים, כללים, אני לא יודע, דיברנו פעם על השאלה אם אנחנו עובדים עם כללים או לא.
זה בעצם הנדסת מערכות.
מה?
זה בדיוק התחום של הנדסת מערכות היום שמתפתח.
כן, אבל אני אומר עוד פעם, אבל היישום, השאלה אם היישום הוא חוקים, הרבה פעמים יש בזה הרבה אומנות, אתה יודע, כשאתה מגיע מהנדסת המערכות למציאות, אני נכוויתי בעצמי במעבר בין הנדסה לבין לימודי הנדסה לבין פרקטיקה.
כן, אבל יש גם תהייה, ניסיון ותהייה.
נכון.
כן, בהלכה אתה צריך לפסוק.
לא, זה מה שאני אומר. לא, גם בהלכה יש ניסיון ותהייה. אתה עושה איזשהו ניסיון ותהייה על מקרים שבהם פוסקים קודמים, או פוסקים חשובים, כן, טקסטים קנונים. ודרך זה אתה מקבל פידבק, האם אתה צודק או לא צודק. אחרי שאתה רואה שאתה כבר פחות או יותר יודע לעשות את זה, עכשיו אתה יכול לפסוק לגבי מקרה חדש. נכון שאין לי פידבק על המקרה שבו אני עוסק, בניגוד למדע. מדע אתה יכול לראות, או שזה עובד או שזה לא עובד.
חוץ מהמקרה בצפת.
מה?
חוץ מהמקרה בצפת, שם יש הרבה פידבק.
כן, יש פידבק, אבל מי אמר שהפידבק צודק? זה בדיוק הנקודה. אני אגב חושב שהפידבק צודק, זה דיון אחר. בכל אופן, אז הטענה שהמעבר מהעולם הריאלי, תהליך ההבנה המדעית בעצם נעשה בשני שלבים. אני לוקח...
זה לא מה שצריך לשנות בפסק. גם אם אתה חושב שהוא לא צודק.
נכון. אני מסכים גם לאמירה השנייה. אני חושב שזה לא צודק, ואני חושב שאי אפשר לשנות את הפסק. גם בגיור כתבתי פעם אותו דבר, גם אני מסכים לביקורת החרדית על הגיור, ועדיין אני חושב שאי אפשר לבטל את הגיורים בצורה סיטונאית. בכל אופן, התהליך של ההבנה של המציאות בעצם נעשה בשני שלבים. שלב אחד זה שלב של הפשטות. אני לוקח את החמור הלא נקודתי, טוב, קודם כל יש פה גוף בעל מסה, חוץ מזה הוא גם הולך, יש לו נשמה, הוא נושם, ואז אני, אז כל דבר כאן, אוקיי, בוא נראה מה הפיזיקה של גופים בעלי נשמה, אחרי זה מה הפיזיקה של גופים בעלי מסה, אחרי זה מה הפיזיקה של גופים בעלי מסה עם צורה כזאת וכזאת, בסדר? כל דבר כזה זה דיון מדעי אחר, והוא יכול להיות שהוא שייך בכלל לתחום מדעי אחר אפילו, זה לא משנה. אחרי זה אני, זה השלב של ההפשטות. אני הולך מהחמור הקונקרטי לאיזשהם אוסף עצמים אידיאליים, שאף אחד מהם הוא אפילו לא חמור באמת, זאת אומרת, אלא רק אספקטים, כן, סוגי עצמים. אחרי זה, אני חוזר חזרה, לוקח את כל אחת מן ההבנות שאותן עשיתי באמצעות האחלה, מחזיר אותן חזרה אל החמור הקונקרטי. ואני אומר, החמור הזה פועל עליו גם החוק הזה, וגם החוק הזה, וגם החוק הזה, בוא נראה מה הם עושים ביחד. אחרי שהבנתי כל חוק לחוד, אני יכול להבין איך העסק הזה פועל ביחד. בדיוק ככה עובדים בכל תחום מדעי. כל הרעיון של מדע זה לעבור מעצמים קונקרטיים להכללות פשטניות. בשיח יומיומי לפעמים זה האשמה שאתה עוסק בהכללות פשטניות. בעולם המדעי זה שם המשחק. אנחנו כל הזמן עוסקים רק בהכללות פשטניות. זה מה שעושים שם. ככה מבינים. כמובן, איפה אפשר באמת להאשים מישהו בזה שהוא מכליל ופשטן, כאשר הוא לוקח את התיאוריה שאליה הוא הגיע ומיישם אותה as is על המציאות, שזה לא נכון. הוא לא מבין שהמציאות, זה בדיוק התיאורים האחרונים שכתבתי, האנשים לא מבינים שתיאוריה אף פעם לא עובדת. הם לוקחים את התיאוריה ומיישמים אותה. כן, קומוניזם הוא דוגמה נהדרת לזה, או כל הנדסה חברתית שלא תהיה. יש להם תיאוריה נהדרת. באמת, מושלמת, הכל שוויוני, כולם ירגישו נהדר, כולם גם יהיו נורא חרוצים, למרות שהם מקבלים רק לפי הצרכים ולא לפי התרומה, והכל יהיה נהדר. אלא מה? שזה לא עובד. יש חיסרון קטן, זה לא עובד. למה זה לא עובד? כי לא יש התיאוריה לא נכונה. אלא במציאות, חוץ מהתיאוריה הנכונה, יש עוד מרכיבים. אתה צריך להתחשב בהם. מי שיחשוב שחמור אמיתי מתנהג כמו חמור נקודתי, הוא מכליל ופשטן, הוא לא צודק. אבל התיאוריה על החמור הנקודתי היא לא תיאוריה מכלילה ופשטנית, כי היא התיאוריה הנכונה. כשאתה מכליל ופשטן, כשאתה לוקח את התיאוריה וכופה אותה למציאות. במציאות יש עוד מרכיבים, וצריך לקחת אותה בחשבון. דיברנו על זה שהמבדיל על הכוס אבי אני לא בניל זכרים, הבאתי זה אני חושב בפעם הקודמת, זה אף פעם לא, מה זה אף פעם לא קורה? זה הרבה פעמים לא קורה. המבדיל על הכוס אבי אני לא בניל זכרים. אז יש אנשים שהבדילו על הכוס ואין להם ילדים, או אין להם בנים זכרים. מה לעשות? כן, כי חוץ מזה הם גם עשו עוד כל מיני דברים שנכנסים פה לשקלול, והקדוש ברוך הוא אמור לקחת את כל האלמנטים האלה ביחד בחשבון. אז לכן, ההכללות כשלעצמן אין שום אשמה בזה שהן הכללות פשטניות. כך צריך להיות. כך אנחנו בונים את ההבנה המדעית שלנו וההבנה בכלל. כאשר מיישמים את זה למציאות, אבל צריך לזכור את זה. צריך לזכור שההכללות האלה עוסקות בעצמים מופשטים ולא בעצמים קונקרטיים. הקומוניזם עוסק בבני אדם שיש להם צרכים אבל אין להם שום רגש ושום סוג, סוג, שום סוג מוטיבציה או שום סוג קשר בין המוטיבציה לבין מה שהם מקבלים. היחס בין מה שהם משקיעים לבין מה שהם מקבלים. באנשים מופשטים מהסוג הזה הקומוניזם היה יכול להיות מושלם. אבל מה לעשות? יש גם אנשים בעולם וזה תמיד מפריע לתיאוריה שיש אנשים בעולם. זה לא עובד. עכשיו, זה לא עובד, לא כי התיאוריה לא נכונה, היא נכונה. אבל היא נכונה לאנשים נקודתיים על נפטון, לא פה. האנשים שאנחנו מכירים, שם זה לא עובד, כי יש בהם עוד המון דברים שצריך לקחת אותם בחשבון. כמו, כן, אותו דבר, זה קשור. אני לא יודע מה, התפיסה של שמאל כלכלי חברתי. לא קומוניזם, אלא אפילו דברים, מודלים מתונים יותר. עדיין, הרעיון הוא שצריך צנטרליזם של הממשלה. למה? כי אם הממשלה תנהל את השוק, זה הרבה יותר הגיוני. זאת אומרת, למה שכולם יגדל, כל אחד יגדל, נגיד חקלאים, כל אחד יגדל מה שהוא רוצה, אז לך תדע, פתאום יש, 80% יגדלו עגבניות, ולא יהיה מלפפונים בשוק. הכי הגיוני זה שהממשלה, כל אחד מה לעשות, תגדל עגבניות, אתה תגדל מלפפונים, אתה תגדל צנון. הכל יהיה נהדר, הכל יהיה בשוק. רק כיסרון אחד, שזה לא עובד. זאת אומרת, החוק, כן, מילטון פרידמן אמר פעם, כשהוא היה פה בביקור, הוא אמר שמה שמציל את מדינת ישראל זה 2000 שנות גלות. זאת אומרת, הממשלה עושה את כל מה שהיא יכולה כדי להפריע, אבל אנחנו ב-2000 שנה התרגלנו לעקוף כל ממשלה וכל זה, ולכן אנחנו מצליחים בכל זאת לשרוד. כן, הוא היה כמובן בית המדרש של אדם סמית, כן, אבל הוא היה קפיטליסט. היה, הוא עדיין, יכול להיות שהוא עדיין, לא זוכר.
לא, לא. השאלה למה רבה, במקום להגיד את החוק הכללי,
כן,
הכללי, הוא מביא זה דרך דוגמה.
כן, אני אגיד את זה, עוד רגע.
מה זה כבר שכשהגמרא שהמשנה אומרת לעטוי מי, כאילו כשיש כלל, זה הכלל, פתאום...
כן, לא עובדים כללים, זה בדיוק קשור לזה, אבל עוד שנייה אני אזכיר את זה באמת, אני חושב שזאת התשובה.
אני זוכר שיעורים שהייתי בהם.
אריה אתה. אין אפוטרופוס לאריות.
אבל אני מעניין אותי הנושא הזה של המבדיל על הכוס. הבסיס שהמבדיל על הכוס, לא יש לי בנו חושב בנים זכרים, אבל אני לא מאמין שמי שמבדיל על הכוס יהיו לו בנים זכרים, שזה דבר שקורה בעולם. זאת אומרת, אין כלל כזה.
מה אומרת?
זה מאוד, זה אומרת. אבל אני אומר, לא יכול להיות מצב שאתה קובע כללים שמי שיעשה משהו יקרה לו משהו, כי זה לא התורה.
למה לא?
ככה, כי אין שכר ועונש בעולם הזה מבחינת מי שעושה ככה, יוצא לו ככה.
אני לא אתווכח...
אני לא מבין מאיפה הבסיס.
אני לא אתווכח איתך על האמירה של הגמרא, אני...
שכר בעולם הזה לעיקר, זה לא?
אני אפילו כופר יותר גדול ממך. אני רק אומר, אני מביא את הדוגמה הזאת, אני מביא את הדוגמה הזאת מחזל רק כדי לשאול מה הם חשבו. עזוב כרגע אם אני מסכים איתם או לא. מה הם חשבו? מה, הם לא ראו אנשים שלא היו להם ילדים למרות שהם הבדילו על הכוס? הם לא ידעו ששכר מצווה באה על מלאכה? הם ירם ידעו, נכון? אז מה הם אומרים? מה שהם אומרים זה שכשאתה מבדיל על הכוס, אז יש לזה איזושהי תכונה שעוזרת לכך שתקבל בנים זכרים. אבל זה לא אומר שאתה באמת תקבל, כי אם יש חיכוך, או אם יש... והזכרתי שבעבון נדרים בניו של אדם מתים.
אבל הבסיס צריך להיות שבאמת זה קורה. שאם יהיה מישהו מבדיל על
הכוס... לא, זה לא קורה, זה בדיוק הנקודה.
במעבדה.
במעבדה זה יקרה. אם יש בן אדם...
מאיפה הכלל הזה שבמעבדה
זה... לא יודע, ככה הם הוציאו, אבל אני אומר עוד פעם.
זה כאילו לא הגיוני.
אין בעיה, אני יכול לדון על זה לחוד, אבל זה לא משנה לי כרגע, כי אני דן עכשיו בשאלה אחרת. בהנחה שמישהו חושב כך, איך הוא מסביר לעצמו את המציאות שבה זה לא קורה? עזוב, לא משנה אם הוא צודק או לא, אבל הוא עצמו לא היה אידיוט. איך הוא חשב? מה הוא הבין? הוא ראה שסביבו לא כל אחד שמבדיל על הכוס יש לו בנים זכרים. אז הוא אומר נכון, כי גם החוק הזה שמי שמבדיל על הכוס אין לו בנים זכרים, עוסק בבני אדם שיש בתורה שלהם רק מצווה אחת, הבדלה על הכוס. חוץ מזה אין כלום, אין נדרים, אין שום דבר. אז האנשים האלה אין שום כוח אחר שיכול להפריע לחוק הזה להופיע. זה אנשים מופשטים. אצל האנשים האלה יהיה להם בנים זכרים. ככה הוא אמר. עכשיו, שאלה אם הוא צודק או לא, זאת שאלה יפה. אני נוטה לחשוב כמוך, אבל
אני אדבר את זה מה זה מועיל. הדרך
הראשונה של במשנה, של בייבור, כאילו, מגיע למצב מושג הזאת, מה הם מנסים לתאר? הם מנסים את עוד משהו טריטוני?
מופשל. מופשל.
גם כן.
אז אני מגיע. אני עכשיו מגיע.
סליחה. לגבי הדוגמה של הכוס. יש לך בנים?
חוץ.
כן, ברור. חוץ מהדיון מאיפה בא הכלל הזה, למה הוא מועיל לי בכלל?
להמריץ אנשים כנראה להבדיל על הכוס, אני יודע.
מה?
רוצים להמריץ אנשים להבדיל על הכוס.
זה
הכל. לא יודע. אולי יש בזה איזשהו רעיון, שיש קשר בין, לא יודע, אפשר דרושים, לא נגמר.
זה בכלל הגרלה, בינם
שהבדילו על הכוס. הם זוכים בכרטיס הגרלה ובהוזלה.
תקליט איזה שיחה בין חז"ל לבין בעלים של יקב. תקליט איזה שיחה.
אתה כבר עם הראש הקרימינלי העכשווי.
מה יש לי שבכל יום?
טוב, בכל אופן, אז כן, אז אני חוזר בעצם אלינו. מה אנחנו לומדים מכאן? כמו בהקשר המדעי, כך גם בהקשר ההלכתי, כאשר יש לפנינו מימרה או קביעת הלכה מסוימת, אנחנו בעצם, זה מבחינתי העובדה הריאלית. כן, זאת ההלכה. עכשיו, אני מזה עושה, כדי להבין את הדבר הזה, אני עושה ניתוח, אנליזה, ומגיע לחוק מופשט. אני אומר, עבד הוא חצר. בעצם לא רק נאמרה פה ההלכה שעבד ישן וקשור, ושמים לו גט ביד, אז הגבירתו מתגרשת. זה ההלכה הקונקרטית. אני עכשיו מוציא מזה הכללה, חוק כללי. עבד הוא כמו חצר. עבד מופשט, עבד נקודתי, עבד הוא כמו חצר. עכשיו, אם הוא קשור בזה, אז הוא גם יקנה, כי חצר שלא ניידת היא חצר שיכולה לקנות. אז הוצאתי מזה את החוק הכללי, שעבד הוא כמו חצר. עכשיו, כמובן שכדי ליישם אותו בעולם הריאלי, לא על עבד כפות וישן, אלא על עבד רגיל, אז אני צריך להבין שזה חצר, אבל זה חצר ניידת, ולכן היישום הוא הרבה יותר מורכב. זאת אומרת, צריך להכניס פה עוד כל מיני חוקים שעוסקים בעבדים ובעצמים ניידים וכדומה. אז זה בדיוק מתנהל אותו דבר כמו בהקשר המדעי, למעט הבדל אחד, שהוא מאוד מפריע בהקשר הזה, וזה מה ששמואל שאל קודם. למה בהקשר המדעי הקשיים האלה בכלל לא מתעוררים אצלנו? בהקשר המדעי כולם זה מובן מאליו, כל האופקים תותאלו, שאנחנו עוסקים בדברים מופשטים. אף אחד לא שואל את עצמו בספר מכניקה שאומר שגוף ממשיך לנוע בתנועה קצובה בקו ישר, אם לא פועל עליו כוח, על מה הם מדברים? אין גוף כזה. אין גוף כזה. אנחנו הלכה במה עסקינן בגוף שלא פועל עליו שום כוח, ואין חיכוך, והוא גוף נקודתי, ואני לא יודע, מקום לדברים, ואין גופים אחרים בכל הסביבה בכלל שמפעילים עליו כוח גם. בסדר? אף אחד לא שואל את השאלה הזאת ולא נזקקים לאוקימטון בכלל. למרות שברור שזה ישנו שם. למה? כיוון שהניסוח מראש בספר הוא ניסוח של חוק כללי. כל גוף שפועל, שלא פועל עליו כוח, נע בתנועה קצובה בקו ישר. לא אומרים, קח ג'ולה, תזרוק אותה, היא תמשיך לנוע כל הזמן, אלא אם כן יקרה משהו. אלא אומרים, זה מראש מנוסח כחוק כללי. עכשיו, מה שמנוסח כחוק כללי, אנחנו כבר מבינים שהוא עוסק רק במציאות מופשטת, בדבר שמשותף לכל הגופים.
זה לא רק שזה נוסח ככלל כללי, אלא זה נתון גוף נקודתי. זאת אומרת, זה מנוסח לראש מצומצם.
לא תמיד, לא תמיד.
זה מנוסח כמו שצריך, זה אמור.
כן, אבל זה לא, לפעמים אתה תראה אפילו ספרים מדעיים שמקפידים על דיוק, הם לא נכנסים לכל, זה לא מתמטיקה. הם לא נכנסים לכל אחד ברור שגוף בעל מסה נע כך וכך. נכון, אבל זה בלבד שאין לו מטען חשמלי. זה לא יהיה כתוב בשום ספר מכניקה. שגוף בעל מסה פועל עליו כוח, כן, שפרופורציונית למכפלת המסות חלקי המרחק בריבוע. אז כן, ובלבד שאין לו מטען חשמלי ואין מסביב קבל. לא כותבים את זה, בסדר, ברור, אנחנו מדברים על גוף שהוא רק זה ולא משהו. עכשיו, אין גוף שאין לו מטען חשמלי. תוך כל גוף יש מטען חשמלי. התפלגות כלשהי, לא משנה, גם אם הנטו הוא אפס. כן, בדיוק, ולכן אני אומר ששם זה לא מטריד אותנו. למה זה לא מטריד אותנו? כי הניסוח מראש הוא ניסוח כמו חוק כללי. לעומת זאת בהלכה, וזה מה שמבלבל פה, בהלכה כשמעבירים את החוקים הכלליים האלה, אומרים את זה בצורה של מקרה, קזואיסטי. נכון? יש קייס כזה וכזה, זאת ההלכה. עבד ששמים גט ביד שלו, אז האישה, כן, הבעלים שלו מגורשת. עכשיו, זה לא נראה כמו חוק כללי, זה מקרה פרטי, והמקרה לא נכון. הרי אם הוא לא כפות וישן, אז זה לא נכון. אז יש פה פייה. אז אני אומר, אני כבר מבין, כשאני ניגש למקרה, אני כבר מבין שהוא בעצם רק הדגמה של חוק כללי. אז לכן הגמרא מיד עושה את האוקימתות, הבנתי, אבל למה מראש צריך את זה? זאת למה לא אמרו ישר, עבד הוא כמו חצר? שרבא יגיד את זה, שלא יגיד ששמים גט ביד עבדה ישן ומשמרתו, אז הרי זה גט. שיגיד את מה שהוא רוצה להגיד. אז כאן אנחנו באמת חוזרים לחוסר האמון כנראה שיש בגמרא בכללים. אם אתה תגיד את הכללים, אנחנו נצמד לכללים ואז נתאה יותר. ושהכללים אף פעם לא באמת יכולים להגדיר עד הסוף את העניין הזה. גם אם תגיד שעבד הוא כמו חצר, יכול להיות שהוא גם לא כמו חצר מאוד אספקטים. זאת אומרת, אתה צריך לבדוק את האמירה הזאת אינטואיטיבית כדי להבין מה היא באמת אומרת. וכשדיברתי פעם על ההליכה אחרי כללים, הבאתי את ויטגנשטיין, following a rule, את הטיעון של ויטגנשטיין על following a rule, והראיתי...
איפה הבאת את זה?
פה, דיברנו פעם על הכללים. מה שאתה זכרת קודם, אתה לא זוכר?
אני לא זוכר. אתה לא זוכר. את ויטגנשטיין הזה.
אני כמעט בטוח. יש חיסרון בהגדרה דרך כללים. זה נראה לנו דבר נורא אידיאלי ובהיר ומובן. יש חיסרון גדול בהגדרה דרך כללים, ולכן הגמרא באמת כל כך סקפטית כשהיא נתקלת בכללים. בגלל שהגמרא לא מאמינה בכללים, הגמרא מאמינה בקייזים, במקרים.
מה פינקלשטיין הזה אמר?
פינקלשטיין הזה אמר, ויטגנשטיין, אמר שבעצם גם כאשר אנחנו פועלים על סמך כלל, זה לא נכון שאנחנו פועלים על סמך כלל. אי אפשר להעביר למישהו כללים. אי אפשר אפילו אם רוצים. אני מעביר לך כלל, אני נגיד אני רוצה ללמד אותך, שאין בריבוע ועוד אין שווה ל-n כפול n פלוס 1. שזה תוציאו מחוץ לסוגריים. אין בריבוע ועוד n שווה ל-n כפול n פלוס 1. זה כלל, נכון? אבל עכשיו התלמיד שמסתכל, מה זה n, מה זה ועוד, מסביר לו, נכון? איך תסביר לו? תראו דוגמאות, 3 כפול 1 ועוד 4 זה 3 כפול 5 זה 15. אתה צריך לתת עוד דוגמאות. דרך הדוגמאות, אתה נותן דוגמה על 1, על 2, על 10, על 15, על 100, על 1000, עד שהוא יבין את העיקרון. אבל, ואז נגיד, אני מלמד מישהו לספור. 1, 2, 3, 4 זה הכלל שהוא מבין. מלמד מישהו לספור. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. 11, 12, 20. 99, 100, 101, 1000, 10,000. בסדר. עד איפה תלמדו אותו לספור? עד 10,000, אם יש לכם המון סבלנות. אז עד 10,000. אוקיי, עכשיו אתה אומר לתלמיד, אוקיי, בוא תמשיך עכשיו לספור. הגענו ל-10,000, סופר 1, 2, 3, מגיע עד 10,000. מה עכשיו? מינוס 17 ושליש. זה 10,000. אז אתה אומר, לא, רגע, לא הבנתי. אני הסברתי לך, 1, 2, 3, 4, אמרתי לך איך עוברים הרי מעשיריות למאות, מה אתה רוצה? כן, כן, ברור, 1, 2, 3, 10, ככה הוא עונה. 100, 1,000, 10,000, מינוס 17 ושליש. מה הבעיה? זה הכל בסדר, זה מתאים לגמרי, לא? אתה תמיד בונה על זה שהוא יכליל מדוגמאות. גם כשאתה משתמש, כשאתה מעביר לו כלל, כשאתה מסביר את הכלל, אתה תמיד מסביר אותו דרך דוגמאות. אז מה זה עוזר הכלל? זה כמו במבחן פסיכומטרי. אתם יודעים במבחן פסיכומטרי לילד, לא לילד, כן, למועמד לאוניברסיטה, 1, 2, 3, 4, 5, 6 קו. מה המספר הבא? מצפים שהוא יגיד 7. אז הנה, הבחור שלנו הוא תקוע על מינוס 17 ושליש. הוא אומר שם מינוס 17 ושליש. עכשיו, הוא אומר לך, הוא יכול להסביר לכם את זה. אתם יודעים? ודאי, יש פורט שנותנת עבור n שווה 1 את 1, n שווה 2 את 2, 3, 4, 5, 6, מינוס 17 ושליש. מה הבעיה? זה 7 מקדמים, תעשו מטריצה של 7 על 7. אפשר למצוא את זה בקלות. אז מה, למה זה לא בסדר? מה הבעיה? זה גם כן חוק. אני יכול לבנות לכם פונקציה לפי הזמנה. תגידו לי מה אתם רוצים שיהיה שם בהמשך, מספרים מרוכבים, הכל הולך, מה שאתם רוצים. בסדר? אני יכול להכניס שם גרסמנים, תכניסו שם, לא יודע, מה שאתם רוצים. זה הכל בסדר, יש חוק ששולט על זה, יש חוק ששולט על זה. אז מה הבעיה? למה הוא מתקבל לאוניברסיטה והוא לא? כי הוא חושב כמונו, וזה לא חושב כמונו. זה הכל. זה לא בודק אינטליגנציה, זה בודק את סוג האינטליגנציה. כן, בדיוק. אם נבוא מישהו עם ראש אחר, הוא צודק באותה מידה, רק מה, כשהוא יגיע לאוניברסיטה, הוא גם לא יבין כלום מה שהמרצה אמר. כי הראש לא חושב אחרת, המרצה יסביר לו והוא לא יבין, אז באמת אין טעם לקבל אותו לאוניברסיטה. אנחנו מקבלים לאוניברסיטה מישהו שאפשר, אנחנו יכולים להסביר לו, אחרת מה הוא ילמד שם. נכון? זה הגיוני לסנן ככה, רק צריך להבין שזה יכול להיות בן אדם לא פחות מוכשר, אולי יותר מוכשר מהבן אדם השני. אז אומר ויטגנשטיין, בקיצור, איך תלמד את הבן אדם את סדר המספרים? 1, 2, 3, 4, 5, 6, עד איפה שתגיע, במספר הבא הוא יגיע עם 17 ושליש. איך תוודא שלא? הרי אתה תמיד אתה תלך עם הדוגמאות כדי להסביר את הכלל, ובדוגמה הבאה הוא יתקע. אתה לא יכול ללכת עם כללים, זאת אשליה.
לא, אבל אמרת שיש הנחה סמויה שהכלל המועדף הוא הפשוט.
במקרה של מה זה פשוט?
כן, אמרת...
שאלה מה זה פשוט?
במקרה של 17 ושליש זה ברור שהכלל שלו...
לא, ממש לא ברור. זה ברור
לצורה... הניסוח שלו יותר פשוט.
ברור לצורת החשיבה שלך.
לא, בניסוח המקובל.
מה זה בניסוח? המקובל. המקובל זה החשיבה שלך. בדיוק. אבל אם יש בן אדם... תחשוב, אם יש בן אדם...
בשפה של כולנו.
בן אדם שרואה את העולם כמו מרחב כדורי, לא מרחב ישר. אז תסביר לו שבין שתי נקודות עובר הקו ישר אחד, הוא לא יבין על מה אתה מדבר. הצורה הכי פשוטה זה שבין שתי נקודות עוברים המון קווים, כל החצי
היקפים. מה שנפוץ, מה שפשוט זה מה שנפוץ בקיצור.
כן, זאת אומרת, לא, זה פשוט ככה אנחנו בנויים. כן, לא, זה לא בנו, אנחנו בנויים כך, וזה באמת הכי פשוט מבחינתנו, יש הכי מעט פרמטרים. כן, אין, זה פולינומים עם בן אחד, במקום שישה או שבעה. בסדר, אבל זה בגלל שאנחנו חושבים ככה. מי שמראש חושב בצורה של מרחב עקום, אז אצלו מקדם אחד הוא יתאר את הפונקציה שלך, וזה הכי פשוט מבחינתו. אז בעצם ויטגנשטיין אומר שאין, לא רק שזה בעייתי לתאר דברים דרך כללים, אי אפשר לתאר דברים דרך כללים. התיאור דרך כללים עובד רק אם מישהו שעומד, מי שעומד מולי בעצם כבר מבין את הכלל באופן סמוי, כן, באופן שלא גלוי לו. ואתה יכול לעזור לו על ידי זה שאתה מנסח את הכלל. אם הראש שלו בנוי אחרת משלך, בחיים לא תצליח ללמד אותו שום כלל.
אז זה מסביר למה הגמרא בכלל, והרב במקרה הקונקרטי הזה, מביא את הכלל שלו דרך דוגמה. אבל למה הוא לא שם את הדוגמה כפי שהיא?
מה זאת אומרת כפי שהיא?
עבד, כפות, וישר.
לא.
זה
הוא לא יכול לעשות.
הנה דוגמה.
זה הוא לא יכול לעשות. זה הוא לא יכול לעשות.
הוא 1, 2, 3, 4, 5.
לא, זה הוא לא יכול לעשות. כי הוא בדיוק רוצה להגיד לי שאני אומר, זה המוקש לעניין. הוא רוצה להגיד לי מה שאני אומר לך נכון לכל העבד. לא רק לעבד כפות וישן. הוא בכוונה לא אומר שזה בעבד כפות וישן. כי מה שאני אומר לך, החוק הכללי, לא זה שהוא קונה, החוק הכללי שעבד הוא כמו חצר, זה נכון לכל עבד. לכן הוא בכוונה לא מעמיד בעבד כפות וישן. הוא אומר, עבד הוא כמו חצר. השלכה שעבד יכול לקנות בקניין חצר. נכון, בקניין חצר צריך שהחצר לא תהיה ניידת, בסדר, אז הוא גם יהיה קשור, אבל הוא אומר לך משהו
ש... בבתים אחרים של חצר כאילו לא...
בדיוק. הוא בכוונה לא עושה את זה, לכן אני אומר, זה בדווקא, ועוד מעט נראה את ההשלכות. הוא בדווקא לא, הוא לא יכול להגיד את זה. כי אם הוא היה אומר את זה, אז מישהו היה חושב, זה קיצור שוכן ארוך, שעבד כפות וישן, הוא קונה גט, הכל... לא, הוא בא להגיד לך, אני אומר לך משהו שהוא נכון לכל עבד. רק אני אומר לך את זה דרך דוגמה. הדוגמה הזאת ממחישה לך, אם תבין את הדוגמאות טוב, אתה תבין גם את הכללים יותר טוב, מאשר אני נסח לך איזה שם כללים, בלי, לא, שהם לא באים מדי ביטוי דרך דוגמאות. ולכן יש פה איזשהו משחק שהגמרא עושה לכל האורך, זה מה שדיברתי בשיעור שם על הכללים, שהגמרא אין לה אמון בכללים. אין לה אמון בכללים, היא עובדת לפי מקרים, אבל היא רוצה להעביר לנו כללים.
אז על מה הרווחנו? מה זה? היא לא מבירה לנו כלום, כי עכשיו הגמרא אמרה, אחר במה הסכינן, באמת,
והיא הבינה.
לא, אז עכשיו אנחנו שרלומדים את הגמרא, מה אנחנו...
אז גם אנחנו...
מה נסיק?
להפך, אנחנו מבינים. בכוונה רבה אמר את זה ככה שזה נכון לכל עבד. עכשיו הגמרא דנה בשאלה, אבל בסדר, זה נכון לכל עבד, אני מבינה, אבל לגבי הנפקמינה של קניין, זה לא יכול לעבוד. זה מה בסדר, לגבי קניין הוא כפות וישן. אבל זאת הצורה של הגמרא להבהיר לנו מה בעצם החוק הכללי. האוקימת זה מצב המעבדה. מצב המעבדה, אז אתה בדקת איך מתנהג חפץ כשיש וקום, טמפרטורה אפס ובלי חיכוך. את מי זה מעניין? לא, כשאני הראיתי את הוואקום וטמפרטור אפס ובלי חיכוך, הראיתי לך את החוק הכללי.
מה אתה יכול להגיד את זה ביותר בעיר כך שלא היינו צריכים להגיע לשיעור הזה, והמון אחרונים
וראשונים
מבינים את האוקים תות אחרת לגמרי ומתקשים.
אני טוען שהיא לא יכלה להגיד את זה יותר בעיר. בגלל שאם היא הייתה אומרת את זה יותר בעיר...
עובדה שכל הדורות ראשונים, אחרונים, מתקשים, מה עושים עם האוקים
תות האלה. ועובדה שהראשונים והאחרונים האלה שמתקשים ועושים האוקים תות האלה, אנחנו גם מתקשים במה שהם אומרים. אז מה זה עוזר? כי אם אתה מדבר לפי כללים ואתה מדבר ברור, עדיין אנחנו מתקשים. לכן הגמרא אומרת, אני מראש, תמיד זה כמו, יש תפיסות משפטיות כאלה, יש תפיסות משפטיות פוזיטיביסטיות, כן, של היקס, שהם חושבים שאפשר, חשבו, היום כבר פחות, יש אפשר לנסח את המערכת המשפטית בצורה של פירמידה לוגית. יש את הנורמה הבסיסית, הגרונד נורם, מה שנקרא, וממנה נגזרות נורמות משניות, ואפשר לבנות את כל המבנה המשפטי באיזושהי צורה לוגית קשיחה, שכל העסק זה רק גזירה לוגית של דבר מדבר. עכשיו זה לא עובד. זה לא עובד, ולכן העולם היום לא הולך לכיוון הזה. זה בדיוק אותו דבר. העולם היום הולך פחות ופחות, או עכשיו קצת נעצרה המגמה הזאת, אבל עד לפני כמה שנים, העולם הלך פחות ופחות לחשיבה פוזיטיביסטית, עד שהגיעו ממש לאנרכיה מוחלטת. הגיעו לאנרכיה מוחלטת כי התחושה הייתה שברגע שאתה קובע כללים, אתה סוטה מהצדק, זה לא יעבוד, זה לא עובד. הכללים, החיים הם מדי מסובכים, עוד פעם, בקשור למה שדיברתי באתר שם, החיים הם מדי מסובכים בשביל לטפל בהם עם כללים, הכללים לא עובדים, אז איך בכל זאת להעביר את המסר, איך בכל זאת לחנך את הבן אדם, אז זה ההבדל בין לימוד לבין שימוש, שימוש תלמידי חכמים, כשפוסק רוצה לקבל כן הסמכה להיות פוסק, אז הוא לא רק נבחן על השולחן ערוך, אלא הוא צריך לשבת עם פוסק ולראות איך הוא עובד. למה? תקרא את השולחן ערוך, תדע את כללי הפסיקה, הכל בסדר, שום דבר לא בסדר. אם אתה תדע את כל זה, אתה תפסוק גרוע מאוד. אתה צריך לראות איך העסק הזה עובד, איך זה זורם באצבעות, מה התחושה, איפה נכון ליישם את זה ואיפה לא, זה בדיוק הנקודה.
אתה עבר מהמדען למהנדס.
כן, בדיוק, והגמרא אומרת לי, אם אתה תראה איך אני חושבת, זה יהיה הרבה יותר טוב משאני אתן לך אוסף שורות תחתונות.
זה בסדר
שאתה אומר, כשרבא
אומר שמדובר בעבד כפות לזה, אבל כשאתה בא עם איזה המורה וחולק עליו איזה טענה, או איזה המורה יותר גדול ממנו, הוא מתחיל להגיד לך, אולי הוא דיבר במקרה שהוא מביא לך איזה משהו שלא מעולם הזה בכלל.
זה.
אנחנו אומרים, אוקיי, אז הכל בסדר.
נכון.
אתה לא חולק עליו.
מצוין, הכל בסדר.
עכשיו, לא רק זה שאתה אומר, אתה אומר מה שאתה אומר, שזה מדובר בעבד כפות וזה וזה, אתה כבר מתחיל לחשוב שההוא גם התחיל לדבר במקרים
ברור, כאלה. ברור, אני אומר את זה, אני חד משמעית אומר את זה. רבא דיבר על עבד כפות וישן. כן. אלא מה? הוא לא דיבר כמה על עבד כפות וישן, הוא דיבר על עבד מופשט. כן, העבד המופשט ההוא, כשרואים אותו...
אומר את זה.
מה?
אבל כשבא איזה המורה וחולק עליו איזשהו טענה, לא, רבא הזה
לא, אתה, רבא לא אומר את זה. הגמרא אומרת את זה על רבא. רבא אומר שעבד קונה. רבא זה המשנה. עכשיו באה הגמרא ואומרת, רגע, אבל עבד לא יכול לקנות, כי הרי... לא משנה. זה הוקים תלמים רע מוראית. אז זה אותו דבר. הבאתי כמה דוגמאות. רבא לא אמר את זה. אנחנו מכניסים את זה לפיו. ולמה? הוא לא באמת דיבר על עבד כפות וישן. הוא דיבר על כלל העבדים. הקדין שהוא אמר נכון לעבד כפות וישן. זה מה שעושים גם למשניות. אותו דבר. עכשיו, הטענה היא שזה מה שהמשנה התכוונה. זה מה שהמשנה התכוונה. וזה פשוט שזה ככה. וזה בכלל לא דוחק. המשנה התכוונה לומר, אני אראה עכשיו שתי דוגמאות כדי להמחיש את זה יותר.
אתה אמרת מקודם שני דברים שנראים לי ככה על פניו סותרים בפשט שלהם. מצד אחד אתה אומר, הגמרא לא מאמין, המשנה, הגמרא, חז"ל לא מאמינים בכללים. ואחר כך אתה אומר, האוקימתא, לא האוקימתא, הממרה עצמה לא נוגעת למקרה האמיתי, אלא באה בדרך אחרת ללמד אותנו כלל. אבל אם אני לא מאמין בכלל,
לא, לא מאמין בכלל, הכוונה, אני לא מאמין בניסוח לפי כללים. יש רעיונות הלכתיים. להלכה יש איזשהו תוכן. ההלכה היא לא סתם, תעשה מה שאתה רוצה בכל מקרה. אבל התוכן הזה, אם אתה תרצה להעביר אותו בצורה של סט של כללים מסודרים, לא תצליח.
אז אם ככה, למה רב חיים מנסח אותם?
מה? באמת רב חיים מעורר קשיים לא פשוטים, היום כולם בועטים ברב חיים בגלל זה. בין היתר, ניסיתי להראות חלק מהם בשיעורים הקודמים, איך שהדיכוטומיה הזאת של רב חיים, שזה או ככה או ככה, לא באמת עובדת. למה? בדיוק בגלל זה. כי הוא ניסה לשים על השולחן את הכללים.
עכשיו,
טוב, בואו, אני רוצה בכל זאת להספיק עוד, להראות איך העסק הזה עובד, לפחות בסוגיה אחת, כדי שתראו שבעצם הדבר הזה שופך אור מדהים. על הרבה מאוד סוגיות. זאת אומרת, אתה מתחיל עם זה שאתה לא מבין מה הסוגיה רוצה.
אין אור.
אתה מתחיל בזה שאתה לא מבין את הסוגיה, שהוא קימתא משונה, וכשאתה מבין מה בעצם עושה הוא קימתא, אז אתה פתאום רואה שכל הסוגיה מקבלת משמעות. זאת אומרת, זה מסביר המון קשיים אחרים, שאתה בכלל לא הבנת שהם קשורים לעניין. אז בואו נסתכל רגע על הסוגיה בביצה. הגמרא שמה, המשנה אומרת שביצה שנולדה ביום טוב תאכל. בתילה לא אומרים, בתשמה אומרים תאכל, בתילה לא אומרים לא תאכל. אוקיי? אז הגמרא מחפשת על מה מדובר, והגמרא מביאה באיזשהו שלב הוקימתא של רבא, שאחר מעסקינה ביום טוב אחר השבת עסקינה, ומשום מחנה. שכל ביצה שנולדה היום, אתמול גם רלה, כן, נולדה, אנחנו מדברים ביום טוב שחר השבת, ביצה נולדה ביום טוב, אז היא נגמרה במאי התרנגולת בשבת שלפני, וכיוון שכך, אז אסור לאכול אותה ביום טוב, משום הכנה. היא לא עברה הכנה ליום טוב, ולכן אסור לאכול אותה. ובמשנה כתוב, ביצה שנולדה ביום טוב תאכל, או לא תאכל. לא תיח, אנחנו מדברים כרגע על הדעה שלא תיחל של בית הלל ומסבירים את זה.
לא תיחל לעולם.
מה?
לא תיחל בכלל.
לא, לא, היא לא תיחל ביום טוב.
למה?
למה? ביום טוב.
מותר לי להכין משבת ליום חול?
כן, כן, אין איסור תורה. זה יותר טוב, אני אגיד
את זה. מה עושה את האחרון?
כן, זה בידי שמיים. בכל אופן, אבל גם אם הכנתי, זה לא בהכרח נאסר ביום חול. אבל בואו רגע, אני רוצה להתקדם עם הגמרא. הגמרא אומרת שהביצה לא תאכל. אז עושים פה הוקים, לא, זה יום טוב שאחרת, עוד פעם, הוא כזה, נכון? מה, התנא לא יכול היה להגיד לי שהוא מדבר על יום טוב שאחר השבת? התנא אומר סתם יום טוב. מה זה יום טוב שאחר השבת? מה שאני רוצה לטעון זה ככה. מה שהתנא אמר נכון לכל יום טוב. כמו שרבה אמר את מה שהוא אמר על כל עבד, לא רק על עבד כפות וישן. כל יום טוב מה שאתה אוכל צריך להיות מוכן מראש. זה דין נכון בכל יום טוב. ספציפית לגבי ביצה, בשביל ביצה שנולדה ביום טוב רגיל, היא פשוט ביצה מוכנה, אז מותר לאכול אותה. אז מה אני עושה? אני אומר לא, זה יום טוב שאחר השבת, הביצה הוכנה בשבת שהיא יום קודם, כיוון שכך אתה מגיע ליום טוב, יש לך ביצה שלא הוכנה, כי הוכנה בשבת, זאת לא הכנה. אז היא לא הוכנה, אסור לך לאכול את זה. עכשיו, האיסור לאכול דבר לא מוכן, נכון בכל יום טוב. לא ביום טוב שאחר השבת. רק פה ספציפית לגבי ביצה, בדיוק כמו רבה. רק פה ספציפית לגבי ביצה, אני צריך איזשהו יחידים צה. איך יפסה שביצה שנולדת ביום טוב, היא לא מוכנה? אני עושה ביום טוב שאחר השבת. כמו העבד הכפות והישן. אני אומר לך אמירה על כל עבד, או על כל יום טוב. האמירה הכללית היא שביום טוב צריך לאכול דברים מוכנים. וזה נכון לכל יום טוב. גם ביום טוב רגיל שלא אחרי השבת, זה ברור. רק בביצה ספציפית, ביצה שנולדת ביום טוב, היא נגמרת יום קודם, אז היא מוכנה, מה הבעיה? ובסדר, לגבי הביצה, אם אתה רוצה לראות את זה, זה ביום טוב שאחר השבת. רק אז. כן, כמו גוף נקודתי בלי חיכוך וכו'. בסדר, אבל זה לא, האמירה היא אמירה על כל יום טוב. לא רק על יום טוב שאחר השבת. עכשיו תראו איזה יופי.
אתה יכול לדור לאמירה של יום טוב? מה האמירה הכללית?
שאסור לאכול דבר לא מוכן ביום טוב. בכל יום טוב, לא רק יום טוב שאחר השבת. יש דין כללי בכל יום טוב שצריך לאכול רק דבר מוכן.
שיהיה מוכן מערב יום טוב.
כן, כן. עכשיו, רש"י אומר שם כך. ואין יום טוב מכין לשבת, ויום טוב נמי קרוי שבת, ובעיה סעודתו הזמנה. והזמנתה בכל, כן, יום טוב ושבת צריכים הזמנה, צריכים הכנה מראש. והזמנתה בכל, את ההכנה צריך לעשות ביום חול. אבל סעודת חול לא חשיבה. ולא שייכה בהזמנה. כן? זאת אומרת, סעודת חול היא לא חשובה, ולכן זה לא נקרא שאני מכין לקראתה. הלכך, באחד בשבת באלמה, ליתלן למטר ביצה שנולדה בי, משום דאיתכן בידי שמיים. בסעודת חול לא עצריך רחמנה זימון מבעוד יום, זה לא שייך במוקצה. רש"י מתקשה בדיוק במה ששאלתם קודם, לא זוכר מדי ששאל את זה, מה קורה בביצה שנולדת ביום ראשון?
יוכנה בשבת.
ביצה הוכנה בשבת ונולד ביום ראשון, האם מותר לאכול את זה? אומר רש"י, כן, מה הבעיה? בטח שמותר לאכול את זה, למה? כי סעודת יום טוב היא סעודה חשובה. אז הגמר של השבת יום קודם נחשב כהכנה לקראת הסעודה החשובה. אבל סעודה של יום ראשון זאת לא סעודה בכלל. אז זה שהביצה נגמרה יום קודם, זה לא נקרא שהיא הוכנה בשבת, אין בכלל הכנה. בסעודת יום חול אין הכנות. הכנות נגזרות מזה שהסעודה היא חשובה, אז מה שנעשה לקראתה נקרא הכנה. לכן אומר רש"י שביצה שנולדת ביום ראשון מותר לאכול אותה. שואל על זה הרשב"א, ותמה אני על לשון זה בסעודת שבת באה הזמנה מבעוד יום ובחול. אם כן, אף שבת אינה מכינה לעצמה. ולא שבת ויום טוב גרידה, מדינה ביצה שריה. אם ביצה הייתה מוכנה באותו יום, לא יום קודם, נגיד שהפיזיולוגיה הייתה אחרת, הביצה הייתה מוכנה מבעוד יום. אומר הרשב"א, זה ודאי מותר. כי רק יום טוב שחר השבת, זאת אומרת, אבל ביום טוב עצמו, זה מדינה ביצה שריה. אז אומר הרשב"א, וביום טוב שחר השבת, אילב דמה אתמול גמרה לה, אף היא שריה. עכשיו, לפי רש"י זה לא נכון. כי לפי רש"י הרי מדובר בסעודה של יום טוב ושל שבת, שדורשת הכנה. וההכנה הזאת נעשתה מתי? באותו יום, בשבת או ביום טוב. זאת לא הכנה, צריך הכנה מבעוד יום, מיום חול. לפי רש"י זה לא יכול לעבוד. אז אומר הרשב"א, אלא אחי פירושו, סעודת יום טוב ושבת חשיבה למהבל הוא הזמנה. וילקח כל שתהיה להם הזמנה, אינו בדין שיזמין שבת ליום טוב. ולא יום טוב ושבת, אבל הם מכינים לעצמם. וכל נמי לא חשיב ולא שייך בהזמנה, וילקח ביצה שנולדה ביום שלאחר השבת, או לאחר יום טוב שריה, ולא שייך ההזמנה לסעודת חול. מה הוא אומר? זה נראה דומה לרש"י, אבל זה הפוך מרש"י. הרש"י מבין שהדין ההכנה הוא דין ביום טוב. נגיד יום טוב שחר השבת. אם אכלתי את הביצה שנולדה ביום טוב, אז היא גמרה בשבת של יום קודם. מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה הפגיעה ביום טוב. אכלתי ביצה שהיא לא מוכנה. בסדר? לפי הרשב"א, הבעיה היא פגיעה בשבת של אתמול. מה, השבת של אתמול משרתת את היום טוב של היום? אם אתה אוכל את זה ביום טוב, פירוש הדבר ששבת אתמול שהכינה את הביצה עובדת אצל היום טוב. זה לא בסדר, אתה פוגע בשבת. לכן אומר הרשב"א, אם הביצה מוכנה היום ונולדת היום, אין עם זה שום בעיה. למה? כי אתה לא פוגע בשבת כשהיא מכינה לעצמה, היא לכבוד עצמה, זה לא לכבוד משהו אחר. אז אתה לא פוגע. בשיטת רש"י הוא אומר, זה צריך להיות בעייתי. למה? ושסוף סוף זה לא הוכן מבעוד יום, ואתה צריך לאכול דבר מוכן. מי צודק?
רש"י.
רק רש"י.
כי אחרת אין כלל מה שאמרת.
בדיוק. רש"י קורא את המשנה. אז רש"י אומר, תראה, במשנה כתוב, ביצה שנולדה ביום טוב, תאכל, לא תאכל. נכון? רש"י אומר, לא כתוב יום טוב אחר השבת, כתוב יום טוב. אוקיי? מה זה אומר? שהדין הזה נכון לכל יום טוב. לא רק ליום טוב שאחר השבת. מה זה אומר זה נכון לכל יום טוב? זה אומר שיש לאכול רק דבר מוכן ביום טוב. זאת אומרת שהדין של יום טוב שאחר השבת, הבעיה פה זה שאתה אכלת ביום טוב דבר לא מוכן. לא זה שאתה פגעת בשבת של קודם. לפי הרשב"א, הוקימתה הזאת היא בלתי סבירה לחלוטין. כי הרשב"א בעצם אומר לי שהדין של המשנה בא לספר לי דין על שבת שקודמת ליום טוב. ואת זה אתה לא כותב. את זה מה שבאת להגיד. אז את זה אתה, לפי רש"י, אני לא צריך לכתוב שמדובר ביום טוב שחר השבת. כי הדין נכון לכל יום טוב. אתה רוצה לראות איך זה עובד עם הביצה? בסדר, כי זה ביום טוב שחר השבת, שם תראה את זה עובד. אבל הדין נכון לכל יום טוב, כמו רבא שזה נכון לכל עבד. לפי הרשב"א, האוקימתא צריכה להיות כתובה במשנה. כי במשנה עצמה צריך להיות כתוב, יום טוב שחר השבת, אל תאכל את הביצה כי זה פוגע בשבת. אז מה, לא, אז את העיקר השמטת מהמשנה והבאת את היום טוב. לא הגיוני בכלל. עכשיו תראו, אני פשוט רוצה עוד להשלים. הגמרא בהמשך שואלת, אמר לי אביי, אלא מעתה יום טוב בעל מתישתרי, יום טוב שהוא לא אחרי השבת, אז יהיה מותר הביצה. מה הקושיה?
אם הכלל
שצריך
את
חמש,
אז יום טוב הרגיל
הוא
באמת מותר.
נכון, אז מה הוא רוצה?
מה הוא רוצה?
נו, מה אתם אומרים?
יום טוב שחר.
כי כתוב במשנה שזה יום טוב. לא כתוב על יום טוב אחרי השבת. זאת אומרת, אז זה חוק כללי, נכון? אז אם זה חוק כללי, אז מה אתה מכניס לי פה יום טוב שחר השבת? זה יום טוב רגיל. הביצה, אם כתוב במשנה ביצה שנולדה ביום טוב לא תאכל, פירוש הדבר, ביצה שנולדת ביום טוב לא נאכלת. אז מה אתה אומר, עושה לי פה הוקים טוב שיום טוב שחר השבת, אז הזמנת לי יום טוב שחר השבת, מה עם יום טוב רגיל? אז על זה עונה הגמרא, גזרה משום יום טוב שחר השבת. גזרה משום יום טוב, מה זאת אומרת? היה ברור לגמרא מראש שביצה שנולדת ביום טוב רגיל גם אסורה. כי אחרת, מה כתוב במשנה? נכון?
איפה הגל יום... שלו?
כן, איפה הגל של המשנה? אז לכן אומרת הגמרא, צריך להגיד שזה גזרה. ואז איך קוראים את הגמרא? קוראים את הגמרא כך. בעצם מדובר ביום טוב שחר השבת, יש דין הכנה. המשנה מדברת על יום טוב רגיל, לא על יום טוב שחר השבת. רק המשנה מביאה את הגזרה עתו יום טוב שחר השבת. המשנה מדבר ביום טוב, לא ביום טוב שחר השבת. זה ראיה לרשב"א. ושלפי רש"י השאלה לא מתחילה. אבל לפי רש"י, למה כתוב במשנה יום טוב? כי באמת רק ביום טוב צריך, בכל יום טוב צריך לאכול מוכן. ביצה ספציפית אתה רוצה לעשות לך חוקים, אתה יום טוב שחר השבת, מה הבעיה? אל תלמד מהמשנה, כמו ללמוד מהבעיה, מדברי רבא, שכל עבד שתשים לו גט ביד, האישה מגורשת. זה לא נכון, רק אם הוא כפות וישן היא מגורשת. מה שסיפרתי לך זה שכל עבד הוא כמו חצר. זה נכון לכל עבד. אז גם ביום טוב, בכל יום טוב צריך לאכול רק דבר מוכן. אסור לאכול משהו לא מוכן. לגבי ביצה ספציפית, זה רק ביום טוב שחר השבת. זה ההבנה לפי רש"י, אז מה הקושיה של הבעיה? מכאן הרשב"א הוציא את שיטתו. רש"י הוא פשוט במשנה. אז רש"י יצטרך להסביר פה שכנראה היה להם איזה מסורת שגם ביום טוב רגיל לא אוכלים. בסך הכל זה היה מסים שבכל יום. ואם יום טוב רגיל גם לא אוכלים. אז שאלה הבעיה, איך תסביר את זה? זה רק מסורת, לא בגלל שכתוב במשנה סתם יום טוב. אז אומרת, זה הגזרה, יום טוב שחר השבת. אבל לפי רש"י, יום טוב שחר השבת זאת, זה הוקימתא. זה הוקימתא. זאת אומרת, מה שכתוב במשנה זה שצריך לאכול ביום טוב דבר מוכן, ואנחנו עושים הוקימתא של יום טוב אחר השבת. לפי הרשב"א, זה לא הוקימתא. לפי הרשב"א מדובר פה ביום טוב שחר השבת. לא הוקים, אתה באמת מדובר על זה. ובאמת הרשב"א שואל, הרשב"א מיד אחרי זה שואל, ותמה אני הלשון זה... רגע, לא, סליחה. אלא אמר רבא, בתרנגולת עומדת לאכילה וביום טוב שאחר השבת עסקינן, קשי עלי אומר הרשב"א. היכי כאמר ביום טוב אחר השבת עסקינן, ואפילו ביום טוב גריידא משום יום טוב אחר השבתי. את השאלה הזאת אי אפשר לשאול לפי רש"י. כי הרשב"א מבין שמדובר פה באמת ביום טוב שחר השבת. אלא מה? יש גזרה, ולכן מעמידים ביום טוב רגיל. הוא מבין שכשכתוב במשנה ביום טוב רגיל, זה לא הוא קימתא. באמת הדין נאמר על יום טוב רגיל. גזרה משום יום טוב אחר השבת. לפי רש"י זה לא נכון. לפי רש"י מה שכתוב במשנה יום טוב, זה פשוט יש שצריך ביום טוב לאכול אוכל מוכן. ביצה באמת זה רק ביום טוב שחר השבת. זה לא קשור. המשנה מדברת על כל יום טוב. לפי רשב"א, המשנה מדברת על הגזרה.
מיארת קצת, אבל לא נורא, מיארת.